בבית עם מנוחה פוקס. שלום לכולכם, מאזינים יקרים. אני מנוחה פוקס, ואנחנו בתוכניתנו מנוחה בבית ברדיו קול חי. איתי בשידור פסח בגד, תודה לך פסח על כך. ולמי שאינו יודע, תוכניתנו עוסקת בשבוע האחרון שהיה, ובתובנות שלי ממנו. אני משתפת אתכם, ואתם גם מגיבים. בכתוב את המייל, c5712111@strudelgmail.com. ואנחנו יכולים להתחיל. ואם אנחנו מדברים על השבוע שהיה, איך אפשר שלא לדבר על הבחירות? אז הבחירות האלו שממש הוכיחו לנו את הפסוק, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. בעצם מה שאנחנו רואים כאן, שהעם בחר בערכים ובתורה, וכנראה זו הגדולה של התפילה, זו הגדולה של התורה, שכל כך הרבה אנשים מכל מיני סוגים, מכל מיני מקומות, מכל מיני רבדים, יכולים לבחור באותו דבר בדיוק. בעצם קרה כאן דבר מופלא. אם נשים לב, אז לפי דרך הטבע, לפי מה שראינו עד כה, היו כמה מערכות בחירות, ותמיד התוצאה הייתה כזו שלא יכולנו לבנות ממשלה. זה לא הצליח, כי כך נגזר עלינו. אבל מה שקרה, קרה דבר מופלא. בעצם משהו שאנחנו לא הבנו אותו, כי אנחנו כנראה בכל אופן קטנים מדי מלהבין כל דבר, וחסדי השם התחילו כבר בזמן הגזרות. אנחנו בזמן הגזרות של ליברמן וחבריו בכינו והתייפחנו וצעקנו וקראנו, מה יהיה, מה נעשה, איך נשרוד, איך נחיה, וקיבלנו עוד מכה ועוד מכה ועוד גזירה ועוד גזירה, ולא ידענו אנה אנו באים, לא ידענו מה אנחנו עושים, מה אנחנו יכולים לעשות עם כאלו גזירות שנתחות על ראשנו. שאלנו למה, למה זה מגיע לנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה לא יקרה. ניסינו כל מיני שאלות וכל מיני תהיות וכל מיני דיבורים וכל מיני מחשבות, ולא הבנו רק דבר אחד, שאנחנו פשוט קטנים. אנחנו לא מבינים כלום, ולכן אנחנו מצווים לברך על הרעה כשם שמצווים לברך על הטובה. כי אנחנו באמת לא מבינים למה דברים מכוונים. אנחנו לא הבנו שליברמן וחבריו החריפו את גזרותיהם כדי שהעם יבין שיש צורך בשינוי. ואם לא נבחר בדרך התורה, אם העם לא יבחר בדרך התורה, ניכשל. כדי שהעם יבין את זה, היינו צריכים לקבל את גזרות השמד על ראשנו. אלא שלא הבנו את הדבר הזה. ודאי שצריך להודות ולשבח על כל מה שקיבלנו כאן, אבל גם קודם היינו צריכים להודות, כי הרי הרעה שעליה אנחנו מצווים להודות, להודות על הרעה כמו על הטובה, אותה רעה בעצם הביאה אותנו לטובה הזו. אחרי כמה מערכות בחירות שאין להם סוף, הבחירות האלו שתמיד הסתכמו באותה תוצאה, לפתע פתאום הראה נס גדול, שבו קמו להם אויבינו והתחילו לרמוס אותנו ולדרוך עלינו ברגל גסה. ואנחנו חשבנו שאלו גזרות רעות שניתחות על ראשנו, ולא הבנו שזו בעצם ההתחלה של הגאולה, ההתחלה של ההצלחה. כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה הטוב בשבילנו ומה רע, מה נכון ומה לא נכון. וכשחשבתי על כך אמרתי, אני חייבת להביא את הדבר הזה, את המחשבה הזו, לפניכם כאן. כי בעצם שם הכל נולד, דווקא ברע, דווקא בגזירות הקשות, אלו שלא ידענו לומר עליהם תודה. דווקא שם נולדה ההצלחה העכשווית שנמצאת עכשיו בידינו. מה נעשה עם כל זה? אינני יודעת. אני רק יכולה לקוות שהשם ימשיך להדריך אותנו ולהוליך אותנו בדרך הנכונה, בדרך הישרה, שנדע לעשות עם מה שקיבלנו לידינו רק טוב, ובסופו של דבר גם לקבל אך טוב. זו תפילתנו, זו בקשתנו, ועלינו לזכור תמיד שלא אנחנו אלו שמכוונים פה את הדברים, לא אנחנו אלו שבאמת יודעים, והמזל הגדול שלנו שאנחנו הולכים בדרך התורה, שאנחנו מצביעים לתורה, שאנחנו מצביעים לערכים, וברגע שאנחנו מצביעים לאלו הדברים, אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שרק טוב יצא מהדבר הזה. לפני הבחירות הייתי בהרצאה, מסרתי הרצאה לפני נשים, מורות בעצם, מטעם הסתדרות המורים, ואחד הדברים שדיברנו עליהם זה על כך שיש זמנים שאין בהם חגים, כמו למשל חודש חשוון שאין בו חג, וחשבנו על כל מיני דברים ורעיונות, מה אפשר לעשות עם ילדים, גם בבית הספר, גם בבית, מה אפשר לעשות עם ילדים כדי שהם ירגישו באמת שמחה, רננה, כיף, חוויה, גם כשזה לא ממש ימים שמחים, ימים טובים, ימי חג ומועד. ואמרה לי אחת המורות, כשאין חגים, כי אנחנו בחשוון, אז הנה יש לנו חג, יש לנו חג בחירות. כך אמרה לי המורה הנחמדה הזו, ואנחנו המשכנו לדבר על חג הבחירות הזה, ודיברנו על כך שבעצם אותו יום חופשי לילדים, שמחה גדולה לילדים, זה גם שמחה גדולה בסופו של דבר למורים שהם מקבלים לעצמם יום של חופשה באמצע החיים, יכולים לשבת בבית ולעשות את מה שהם צריכים, או להכין את השיעורים הבאים, אז זה באמת איזשהו יום חג. וכל מי שהלך, יצא לרחוב ביום הבחירות כדי לבחור וכדי להסתובב, הרגיש את החג הזה באוויר. כולם חוגגים, כולם יוצאים מהבתים, מסתובבים, מפטפטים בשקט ובשלווה, מטיילים, הליכה רגלית, וכולי וכולי, בחגיגיות רבה מאוד. כי ככה זה, ביום של חופשה, יש לנו פנאי ללכת בניחותה, להסתכל על השמיים, להסתכל מסביב, לראות חברים, ככה זה, כשיש יום פנוי. ואמרתי לעצמי, צדקה אותה מורה, שאמרה, אם אין לנו חגים, אז הנה קיבלנו חג במתנה, קיבלנו את חג הבחירות. ואחרי הבחירות קיבלתי מייל מאותה מורה שכתבה לי תוספת קטנה, כתבה לי, חג הבחירות ממשיך, חג שמח. אז לא שאני יודעת בדיוק למה מצביעים המורים והמורות שם בהרצאות שלי בדרך הסתדרות המורים, אז אני לא בדיוק יודעת, אבל עם כל זה, זה היה נחמד לראות איך אנשים ממש שמחים, מאושרים, כמעט רוקדים עם התוצאות של הבחירות, ממפלגות שונות. ממש היה אפשר לראות בעיניים את הריקודים האלו, את השמחה הגדולה הזו, את האקשן הזה. כי בני אדם אוהבים אקשן, הם אוהבים חוויה. קשה להם לחשוב על כך שעכשיו, חודש שלם, ישבו בשילוב ידיים, והצטרכו, למשל, ילדים בבית הספר, ללמוד וללמוד וללמוד. ואם אנחנו מדברים על מורים, להגיע לכיתה בצורה מסודרת, מדי יום, מדי שעה, כפי שהם רגילים. אם אנחנו מדברים על עבודות אחרות, כן? אז הבן אדם פוסע לעבודתו, למשרתו. יכול להיות שהוא מאוד נהנה שם, אבל תמיד זה כיף כזה של חלון קטן שנותנים לנו קצת לנשום יותר. אז זה נכון שבאיזשהו מקום, הבחירות האלו הביאו לנו איזושהי חגיגיות. חגיגיות שאנחנו איננו יודעים מה יהיה בסופה, איננו יודעים מה יהיה בהמשך, אנחנו רק יודעים דבר אחד, שאנחנו הצטווינו לבחור, ואנחנו יצאנו לבחור. וברגע שבחרנו ועשינו כאשר צווינו, גם הרגשנו טוב ונעים עם עצמנו. ובצורה הזו יכולנו באמת גם לשמוח אחר כך בתוצאות, ולהרגיש באמת שהחגיגיות הולכת וממשיכה הלאה והלאה. אז נקווה שגם ההמשך יהיה טוב כמו ההתחלה, ומה שיהיה, יהיה בוודאי בוודאי, כולנו כבר יודעים, אך ורק לטובה.
אזרחים ותיקים, אם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. יוצרים שינוי בתעסוקה. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 פלוס של המשרד לשוויון חברתי ועיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, היחידה להכשרה מקצועית. יחד ניתן לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ניתן להתקשר למספרי הטלפון 03-577-6381 או 03-577-6135 או במספר 03-577-6260.
ויינשטיין, איך הולך?
ברוך השם, רץ.
הוא מחוייך כאילו לא אחרי החגים. מה יש לו זה?
יש לו בנק שמבין אותו מצוין. עכשיו בבנק מרקנטיל ללקוחות כל הבנקים. הלוואת אחרי החגים, בתנאים נוחים ובהתאמה אישית. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מתאימה. מבינים אתכם מצוין. מרקנטיל. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לנוהלי הבנק ולכל דין.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ותדע לך שבזכות אשר בנחל יצאתי בחסדי השם משתי מיליון שקל חובות, פשוט נס.
רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי, ברוך השם, זכינו לעשות אשר בנחל לאחר שאבי מורי קיבל את מחלת הסרטן, ולא עבר תקופה קצרה ואבא שלי החלים לגמרי, ולא נשאר לו שום דבר מהסרטן, ברוך השם, בזכות אשר בנחל.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
עכשיו איתכם, מנוחה בבית, עם מנוחה פוקס.
חזרנו מן הפרסומות, ואנחנו ממשיכים בתובנות השונות, בתוכניתנו, מנוחה בבית. ביקשו ממני לכתוב בכמה מקומות, וגם לדבר בספר אחד שהגעתי אליו כדי לדבר שם, על יום פטירת רחל אמנו. וכמובן, כשאנחנו מדברים על פטירת רחל אמנו, אנחנו מדברים על נושא הוויתור. פעמים רבות, אנשים לא מוותרים. ומה הם אומרים? הם אומרים, אני לא אהיה פרייר. אני לא רוצה לוותר בכל פעם. אני לא אהיה תמיד הפרייר שבחבורה. וממה זה נהיה הדבר הזה, שאנחנו מחליטים שאנחנו לא רוצים להיות אלו שמופסדים? כמו שאנחנו קוראים להם הפריירים. זה קורה בעצם מכך שלא פעם אנחנו מוותרים ומרגישים מהוויתור הזה לא טוב. כרגיל, כשאנחנו מוותרים לחבר, מוותרים לבן משפחה, מבטחים לילד שלנו, ומבטרים לבן הזוג, לבת הזוג. אנחנו בעצם מרגישים כל כך טוב עם זה, כי ויתרנו. נכון, באיזשהו מקום רצינו את הדבר הזה, אבל הסכמנו לוותר בשביל השני, בשביל שלשני יהיה טוב, בשביל שלשני יהיה נחמד. ויתרנו. וכשאנחנו מבטרים, אנחנו מרגישים עם זה הרגשה כל כך טובה, שהיא מחפה על ההפסד שבוויתור. אולי הפסדנו משהו מהוויתור הזה, אבל מי זוכר את זה בכלל? כל כך טוב לי שוויתרתי, וכל כך נחמד לי שהשני נהנה, שאני אפילו לא שם לב שוויתרתי. אני אפילו לא שם לב שאני קיבלתי פחות, שהפסדתי. מדוע? כי ההרגשה כל כך טובה, והיא מחפה. אבל לפעמים אנחנו מרגישים עם הוויתור שלנו הרגשה לא נעימה, הרגשה לא טובה, הרגשה שנותנת לנו לחוש שעשינו משהו לא נכון. לא מזמן עליתי לאוטובוס וראיתי ילד יושב ליד אמו בספסל הראשון של האוטובוס. עלתה אישה מבוגרת והתחילה לכעוס על הילד הזה שיקום, שייתן על השבט. ובעצם בספסל שליד, באותו מקום, באותו מרווח מעלייה לאוטובוס, היה מקום בשבילה. והתחילה לכעוס על הילד למה הוא יושב בכזה מקום, ושיקום ושייתן על השבט. והילד קם ונתן על השבט, וישב במקום אחר ולא ישב ליד אמו. בעצם הילד ויתר לאותה אישה מבוגרת, אבל בתוך ליבו הוא הרגיש טרוניה. הוא לא הרגיש הנאה בוויתור שלו, כי בעצם כפו עליו את הוויתור הזה, בזמן שבכלל לא היה חייב לוותר, כי היה כאן פתרון אחר, ולא הייתה שום סיבה להקים את הילד הזה, שנכון שהוא יכול אפילו לעמוד על הרגליים, ילד בן 10, אבל הוא ישב ליד אמו. ולמה שלא יישב לידה ויהנה בדרך? מדוע להקים אותו ממקומו? אני בטוחה שאם לא היה מקום אחר לשבת, הוא היה קם. ואם הוא היה ממשיך לשבת שם, והיה עולה עוד אדם מבוגר, הוא היה קם לו. כך שזה היה, איך שאומרים, סתם. והילד הזה בוודאי הרגיש איזו הרגשה לא טובה כשהוא קם. הסתכלתי וראיתי את הדבר, ואמרתי לעצמי, לא פלא אם הילד הזה לא יאהב לוותר. דבר ראשון, רובנו איננו אוהבים לוותר כשקופים עלינו, כשמכריחים עלינו, מכריחים אותנו. אבל אנחנו בוודאי לא אוהבים לוותר כשזה סתם, כשסתם דורשים מאיתנו, כשסתם מבקשים מאיתנו, כשאין כל סיבה. אפשר גם לראות, ורואים את זה לא פעם, נהגי אוטובוס, שאנחנו רגילים תמיד לתונן ולהגיד במה הם לא טובים, וכמה שהם מרגיזים, וכמה שהם מעצבנים, וצועקים, ורוגזים, ולא מוכנים אפילו להתפשר בטיפה, וכל מיני הערות כאלו. אבל לא פעם יצא לי לראות נהג של אוטובוס שעוצר לנוסע, אפילו שזה שנייה אחרי שהוא עצר בתחנה, שהוא כבר יצא טיפה לדרך. יכול להיות שמבחינה חוקית אסור לו לעצור, אבל לפעמים כנראה גם לנהגי האוטובוס יש לב, וכשהם רואים מישהו שרץ מהר ועוצר אותם, אז הם בכל זאת עוצרים. ולא פעם אנחנו יכולים לראות הבזקים של דברים כאלה, כמו שאני ראיתי, שנייה אחרי שהתחיל לנסוע, רץ אליו מישהו מאוד מאוד במהירות, ועצר אותו ככה בבקשה רבה, והנהג הטוב נעצר, אבל אז הנוסע שנעמד ליד הדלת האחורית, החזיק את הדלת בחוזקה שהדלת לא תוכל להיסגר, וחיכה לחבר שלו שהיה בכלל מעבר לכביש, ועוד דקה וחצי חלפו עד שהחבר הזה הגיע ועלה גם הוא לאוטובוס. ואז הרגשתי את ההרגשה של הנהג, שבעצם אומר לעצמו, אני מוכן לעשות בשביל הזולת, אני מוכן להתאמץ, אני מוכן להתפשר, אני מוכן לוותר, אני מוכן לתת, אבל תהיו הוגנים. עצרת אותי במקום שאני לא צריך לעצור, שאני לא יכול לעצור, אולי אפילו אסור לי, אולי אני יכול אפילו לקבל כנס, רק לא היה לי לב לא לעצור לך, ועצרתי. ואתה מחזיר לי ברעה. אתה מחזיק את הדלת ולא נותן לי לסגור אותה כשאני רוצה לסגור. אתה נלחם בי כשאני עשיתי לך בעצם טובה. וזהו ויתור או עשייה טובה שלא במקומה, שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, אבל למה בעצם? הבן אדם היה כל כך טוב אליך, תנהג כפי שצריך. אנחנו רואים את זה גם בבית, כשלפעמים אמא מבקשת מהילדים לסדר את, את החדר ההפוך, ואז אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים איך אחד הילדים, שהוא מאוד מאוד אכפתי, מאוד מאוד מסור, אוהב לעשות מה שההורים אומרים, בכלל קשוב כזה שאוהב לעשות מה שמבקשים, אנחנו יכולים לראות איך הוא קם מיד, מסדר את החדר, הוא רואה שאחיו קורא, אפילו לא מעיץ בו, כאילו הוא אומר לעצמו, טוב, אני אבטר. הוא באמצע לקרוא, אני לא אקים אותו באמצע הקריאה של הספר, אני אסדר את הדברים כבר בעצמי. והוא הולך, הוא מסדר, הוא מארגן את הכל, ואז ברגע אחד האח קם ממקומו, ולא שם לב, ומפיל איזה משהו על הרצפה, ואפילו לא אוסף את מה שהוא מפיל, ובאיזשהו מקום, אותו ילד, שאסף, ועשה את זה מטוב ליבו, ועשה את זה מרצון, ואף אחד לא הכריח אותו, מרגיש פתאום איזו הרגשה כזאת של פרייריות, כן? למה? למה אני עושה את זה בעצם? למה היה שווה לי לתת, לוותר, להשקיע? למה? הרי בסופו של דבר, לא יודעים להעריך את מה שעשיתי. בסופו של דבר, ממה שעשיתי, לא נשאר דבר. בשביל מה עשיתי את זה? בשביל מה ויתרתי על זמני ואמרתי, אני אעשה את הדברים האלו כדי שאחי לא יצטרך לתרוח. בשביל מה? ואז ההרגשה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לא טובה. אז ראשית, בואו נזכור, שגם אם במקרה עשיתי, ולא הייתי צריך לעשות, פיניתי את המקום שלי לאדם הקשיש, ולא הייתי צריך לפנות, אספתי את הכל ולא הייתי צריך לאסוף, נתתי לשכנה את המצרכים, אפילו שלא הייתי צריך לתת לה כי היא על פי רוב לא מחסירה, וכל מיני דברים כאלו, גם אם זה נכון, ועשיתי ולא הייתי צריך, והשני לא היה בסדר, אנחנו צריכים לזכור שעדיין יש לי מצווה על כך שעשיתי. עצם הדבר שקיימתי, שעשיתי את הדבר, כבר מצווה בידי. אבל יש לנו גם מעין טכניקה לדעת מתי באמת צריך לעשות בשביל השני, ומתי פחות, שהלא אנחנו לא רוצים להפך לכאלו שנותנים כל היום לשווא, שעושים לשווא, שמתאמצים לשווא. ואנחנו יכולים לראות את זה הרבה אצל הילדים שלנו, שהם כל כך מתאמצים לעשות דבר מה, ובעצם הם לא מקבלים את התודה. הם מקבלים את הדברים ההפוכים, באיזשהו מקום אנחנו רוצים להגיד, תפסיקו לתת כל כך הרבה. אל תתנו. כן? וזה על פי רוב האינטואיציה שלנו אומרת את זה. האם הלב שלי אומר, רוצי מהר ותעשי את הדבר הזה, מהר, רוצי, 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 כאילו אין שאלה? או שהוא אומר, תעזבי את המקום ואל תתערבי, כי יש פה שאלה. מה אומרת האינטואיציה? מה אומר הלב שלנו? לאן הוא מכוון אותנו? לפי זה אנחנו יכולים לדעת. כשילדיי היו קטנים, היה לי ילד שמאוד אהב לכבד את הילדים שהגיעו בממתקים. בכל פעם כשהגיעו החברים, אז הוא הגיע וביקש והתחנה להביא, להביא ממתקים לחברים שלו. והחברים לא פעם היו לוקחים את דבר המתיקה והולכים, יוצאים מהבית, הולכים מהמקום. זה מאוד פוגע, זה מאוד מעליב. הילד רוצה לכבד את החברים שלו, אבל הוא רוצה לכבד אותם כשהוא יודע באמת שהוא עושה דבר נכון וטוב בזה, ולא כשהוא נותן להם, ובעצם נותן לשווא, נותן לחינם, שמישהו ניצל אותו. הרי זהו ניצול. כל הדבר הזה הוא ניצול אחד גדול של מישהו טוב לב שרוצה לתת לשני. ואת זה אנחנו לא רוצים לקיים, אנחנו לא רוצים לתת יד לזה. היה לי ילד אחר כשהיה קטן, יש לי ילד, אבל כשהיה קטן, ועל זה באמת מושתת גם אחד הספרים שלי שנקרא נוח בר מוח, מוותר ולא יותר. היה לו חבר שהיה מגיע אלינו הביתה ורוצה לשחק במשחקים. והוא היה מוציא את המשחקים שהוא רוצה לתת לחבר, ונותן לו לשחק, והחבר היה מבקש כל פעם יותר. היה מבקש כל פעם גם את המשחקים שבתוך הארון. תוציא לי גם את המחבא אש, תוציא לי גם את זה, ותוציא לי גם את זה. והיו משחקים שהבן שלי לא אהב לתת. הוא רצה לשמור אותם לעצמו. הוא לא רצה לתת לאחרים לשחק בהם, כי הם היו משחקים עדינים, יכולים להישבר. למשל, טושים צבעוניים, לורדים, שחברים ביקשו. היו לו לורדים שהוא היה מוכן לתת לחברים. לעומת זאת, היו אחרים שהוא שמר עליהם מכל משמר, יותר יקרים, יותר עדינים, שהוא חשש שבמקרה שהוא ייתן לילדים להתעסק איתם, הם פשוט התקלקלו לו. ואז חברים היו נעלבים, החבר הזה היה נעלב, מבקש, אני רוצה דווקא את זה. פעם אחת אמא שלו הגיעה ביחד איתו אלינו הביתה, והוא ביקש דווקא את זה. ואמא שלו עמדה על המשמר וביקשה לא לתת לו את המשחק הזה, כי הוא יכול לבקש, אבל אם פה לא נותנים את הדבר הזה, אז לא נותנים. וזה מה שאני כתבתי גם בספר הזה של נוח ברמוח, מוותר ולא יותר. ויתור זה דבר נפלא. אבל צריך לעמוד על המשמר. לא יותר מזה. נוותר כשצריך לוותר. לא לוותר כשאין צורך. לוותר. ואם מוותרים יותר ממה שצריך, אז יש בזה טעם לפגם. יש בזה משהו שלא צריך אותו. שאין סיבה לתת אותו. ואת כל זה באמת אומר הלב של האדם. אומרת האינטואיציה שלנו, גם של המבוגר, גם של הילד, עד כמה לתת, עד כמה לוותר. ואם יש לנו עדיין ספק, אז בואו ניתן יותר. כי תמיד המצווה קיימת, וזה העיקר. ואם הזכרתי את האינטואיציה שלנו, אז אולי עוד משהו קטן בעניין הזה. בשבת הגיעו אליי הנכדים, יותר נכון הנכדות, משפחה של בנות, והן בנו בקפלות, איזה מבנה שהגיע כמעט עד לתקרה. עבדו זמן רב לבנות אותו, ובנו אותו אחד אחרי השני, קפלה אחר קפלה, עד שבסופו של דבר הגיעו לגובה רב מאוד. כל כך סמכו עד שהתחילו לרקוד מסביב למבנה הזה, להגיד איזה גובה, איזה גובה, והיו מאוד שמחות ומאושרות. ואז הגיעה הילדה הקטנה, בת השנתיים, קטנטנה, הגיעה, בלי שאף אחד שם לב, הופ, נגעה במגדל, במבנה המופלא הזה, שעבדו עליו כל כך הרבה זמן, והנה הכל התפרק. וכמובן שקמה שם מאומה, מה זה לפרק, כן בכוונה, לא בכוונה, אבל לא על זה רציתי לדבר. מה שאני רציתי לומר כאן, זה תראו דבר מעניין. בשביל לנצח, לא צריכים להיות חכמים גדולים. בשביל לנצח, לא צריכים להיות חזקים גדולים. מה צריך? צריך פשוט לעשות את הדבר הנכון. ואת זה יכול לעשות כל אחד. כל אחד יכול לעשות את הדבר הנכון. ובזאת הוא מנצח. כל פעם את הניצחון הקטן של אותו רגע. לא צריכים לנצח תמיד בגדול, לנצח בתחרויות, לנצח בחידונים. לפעמים מספיק לנצח את עצמי. עשיתי את הדבר הנכון. והאינטואיציה הזאת מדברת אלינו מתוך גרוננו. אנחנו מרגישים בחוש שהדבר הזה נכון לנו. כמו שהקוביות האלו קראו לילדה הקטנה, בואי, בואי תפרקי, והיא הרגישה משהו בתוכה. קרא לה, אני אלך, אני אפרק. איזה כיף זה, זה יהיה לי כל כך נחמד. אולי כבר רגילה גם שכולם צועקים עליה מסביב, אז גם, וואו, וכולם יהיו מסביבי, וכולם יגידו לי, וכולם ידברו. ואז משהו בפנים אמר, לכי, תפרקי, לכי, והיא הלכה ועשתה בחשק ובשמחה, את מה שהתחשק לה. אז כמו שהמקרה הזה קרה לה, כך מקרים אחרים קורים לנו, לכולנו. כשאנחנו רואים שבאמת משהו קורה לנו, כנראה אנחנו צריכים להיות שם. זוהי האינטואיציה הזאת שקורית לנו, בואו, תעשו את הדבר, תעשו, תעשו. אנחנו באים ועושים ומרגישים פתאום שזה היה הדבר הנכון. והדברים האלו לוקחים אותנו אל סוף התוכנית. אנחנו מסיימים את התוכנית בזאת, נמשיך ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה, ועד אז, המשך שבוע טוב שיהיה לכולכם. ממני, מנוחה פוקס.
תתפח דמעה חרישית המחנק בגרון ינצח ובסוף ינצח מי שיש לו בלב אמונה שפושטת כמו ריח ובסוף ינצחו אדומי העיניים שלא נעצמו אף לרגע ינצח בסוף הגפור הקטן את הפיח השחור ינצח מי שהמשיך פה לבוא ואם צעקנו ולא יצא כל אם היינו אילמים כמו צייר בלי מכחול מי יבוא ויגיד זה נגמר עמדתם בניסיון מי יבוא ויגיד הבאתי רגע של ניצחון ובסוף תנצח דמעה חרישית המחנק בגרון ינצח ובסוף ינצח מי שיש לו בלב אמונה שפושטת כמו ריח ובסוף ינצח הגוש על הלב המבט החודר ינצח ינצח מי שנשך את שפתיו שלא פחד להירטב ינצח מי שנשאר כשגבר ולא יצא כל אם היינו אילמים כמו צייר בלי מכחול מי יבוא ויגיד זה נגמר עמדתם בניסיון מי יבוא ויגיד הבאתי רגע של ניצחון ולא יצא כל אם היינו אילמים כמו צייר בלי מכחול מי יבוא ויגיד זה נגמר עמדתם בניסיון מי יבוא ויגיד הבאתי רגע של ניצחון
כל חי תמיד איתי.
25 שנה, כל חי תמיד איתי.